פרק ח' עשינו מעבר בין תשובת התאה. כדאי להדגיש את התאה במושגים של אדמו"ר הזקן של בעל התניא. בדרך כלל תשובת התאה זו תשובה מחמת העונש, אבל אצל אדמו"ר הזקן תשובת התאה היא התשובה של תיקון הפגם, של ניקוי, של השלמה. תשובה של האחרונה, זה התשובת התאה של אדמו"ר הזקן. היא תתאה לעומת התשובה העילאה היותר עליונה של הראשונה של שם הוויה, שהיא בבחינת הבינה, שהיא בבחינת האימה, בבחינה של לידה חדשה. שזה לא תשובה של תיקון מסוים, זה לא רק התעוררות לרחמים, עניין של ריסוק, לבטש בגאווה העצמית כדי לתקן את החטא, אלא זה בחינה אחרת, זה להתעלות לרחמים מרובים כאלו כרחם הבלבנים, להתעלות למדרגה כל כך גבוהה שזה פנים חדשות. אני היום ילידתיך. המעבר הזה בין שתי התשובות עברנו בפרק ח' שמחד ונקה הוא לשווים לחוץ ונקות נפשם ממלבושים מצויים, הם החיצוניים, שהעבירה מלפפתו, שהעבירה היא נדבקת באדם, היא הופכת להיות הלוויה שלו. החטא אוהב את האדם, החטא טוב לו איתו, הוא לא שונא את האדם, להפך. אתם יכולים לראות את זה שיש את ההתבוללות, יש יהודים שנישואים לנוכיות, אז הנוכיה היא לא שונאת את בעלה, לא שונאת את היהודי, להפך, היא עושה כל דבר, כל מה שהיהודיה לא עשתה, היא עושה, לא צועקת, מקבלת את הכל, ברור? כאן הצד האחר מקבל את כל עניקתו, והיא נדבקת, כרוכה אליו ככלב, בעולם הזה ובעולם הבא. כדי להתנקות צריך עבודה יסודית. ניקיון של רחמים ושל ביטול עצמי, ביטול האנוכיות, שינוי דרך. אזי תוכל נפשם לשוב עד הוויה ברוך הוא. האזי הזה הוא בעצם המעבר. נכון שבעל תניא בונה את זה כקומה על גבי קומה. קומה ראשונה תתא, היא מכשירה, אזי תוכל נפשם לשוב. אז תוכל גם להתאפס למדרגה יותר עליונה. אנחנו יודעים שבראות התשובה יש גם איזה מסלול לא מסלול. איזה מסלול של חתירה מתחת כיסא הכבוד שאולי הדור האחרון, וגם איננו רואות, שלפעמים לא עוברים דרך כל השלבים הללו. אדם שהיה מרוחק, אמש הוא היה מרוחק, ויש מקרים, אנחנו יודעים, שיש צמאון גדול, שיש תהליך, יש תהליך של מתי הוא לוקח את זה בידיים, אבל זה לא, לפעמים הוא לא עובר בהדרגה, יום אחד זהו, הוא זורק את הכל. ומאהבה גדולה, מאהבה רבה. אבל כאן הוא בונה את זה, אזי תוכל, יש מעבר, ולעלות מעלה מעלה, למקורה, בתכלית הייחוד. ואז זה כבר תשובה, תכלית הייחוד, זה ייחוד י' וה', של אבא ואמא, זה ייחודים עליונים, שזה תשובה מאהבה. הופך להיות אחד. והביטוי של התשובה שראינו בפרק ח', שהתשובה היא לה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש בראיה מאמנה פרשת נשוא. התשובה היא לה היא להתעסק באורייתא בתחילו ורחימו דקודשא בריחו. וזה הבינה. מה זה בינה? בן יודקה. ראינו שזה תשובה ממעמקים, ההתאמצות יתר. אז התעסק באורייתא בתחילו ורחימו, זה מה שבפרק ט' אנחנו נבהר יותר, נפרט יותר. אבל כבר עכשיו אנחנו יכולים להבין שההתעסקות בתורה זה גופה ייחוד. כמובן בתחילו ורחימו. יש תמיד התעסקות בתורה גם שלא לשמה, יש תמיד התעסקות בתורה גם בצד לדעת. פשטות מה שכתוב. שיש בזה מעלה גדולה. וכאן זה להתעסק בתורה, אבל מתוך אהבת עולם. אהבת עולם, אהבה רבה, ואז באותה ברכה של הבוחר בעמו ישראל באהבה, שם אנחנו אומרים, וירדנו בתורתך, אבינו אבא רחמה, תן בליבנו בינה להבין. להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד. כל הלהשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, הכל זה מתוך אהבת עולם, אהבה רבה הזאת. זה הבתחילו וחימו. שמתוך רצון להידבק, כמו שהזוהר אומר, שכמו בן שמחפש בבית גנזיו של אביו, סקרנות, סקרנות בלתי נשלטת, מתוך דבקות, מתוך רצון. זה גוף הייחוד, כשאדם לומד תורה, כשמה שהגמרא אומרת, בהתחלה תורת השם, אחר כך ובתורתו יגיע יומם ולילה, כי אם בתורת השם חפצו, אז אתה אומר בהתחלה רק תורת השם, ואחר כך ובתורתו יגיע יומם ולילה, תורה דילה. התורה דילה, המדרגה הזאת, זה המדרגה של תשובה הילה. תשובה של ייחוד, שהופכים להיות אחד. זו התשובה שדיבר עליה ראש הישיבה. אם הייתם, בתחילת דבריו בעונג שבת, הוא אמר להורים, עכשיו אנחנו לומדים מסכת כתובות, ואנחנו בעצם מתייחדים עם התורה. אנחנו עכשיו נכנסים מתחת לחופה, ואתם מגיעים לשבת שאתם מכניסים את הבן לעולמה של תורה, לישיבה. זה בעצם, זה מסיבה הכי גדולה, כמו שעושים חתונה. צריכים לעשות חתונה, אז אולי זה טוב של המשפחות כאן. זה בעצם, זה המדרגה הזאת, היא מדרגה של ייחוד. מדרגה של תורה לשמה, של להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא, עם רצון השם. אבל בפרק ט' אנחנו כבר בפנים, בתוך המעבר היה לתשובה הילה, בסוף פרק ח', עכשיו אנחנו בפנים. וביור העניין של התשובה הילה הזאת, הייחוד הזה, בינה בן של, של, של יודקה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ותיקונים בכמה מקומות, דבינה היא תשובה הילאה והאם רובצת על ההפכוחים. פה הוא משתמש בביטויים של בעלי הסוד, בעלי הקבלה. כך כתוב בתיקונים, בתיקון ו' ועוד כמה וכמה מקומות בזוהר, תמיד על שילוח הקן. שהאימא הילאה זה האם. והיא רובצת על האפרוחים או על הביצים. האפרוחים והביצים זה שתי בחינות של המידות. יש מידות שהן מבחינת אפרוחים. אפרוחים הוא ישות בפני עצמו, אבל הוא עדיין צריך את האמא. האמא מאכילה אותו. והביצים זה מידות שאינן גמורות. הם עדיין צריכים את הליטוש. זה לא ישות עצמאית. דהיינו, שעל ידי שמתבונן בגדלות השם, בהעמקת הדעת, הוא מוליד מרוח בינתו, תחילו אורחים ושכליים, ובטוב טעם ודעת, כעניין שנאמר, להווה את השם אלוקיך, משום כי הוא חייך וכו'. ולא די לו באהבה טבעית המוסתרת לבד. וכן בעירה, ופחד, ובושה וכו' כנודע. ואז כשוברים את השלב הזה של המכת הדעת, אזי נקראת האם רובצת על האפרוחים. אז התהליך הפנימי הזה, הרב מתאר לנו אותו גם כמעבר, גם כהתעלות בתשובה הגדולה הזאת, התשובה הילה. בואו ננסה להבין. הרי הוא לא משאיר, כדרכו של אדמור הזקן, הוא לא משאיר את המושגים למעלה, כאיזה מין תיאור רוחני שקורה בעולמות העליונים. תמיד הוא רואה את הבעבוע, את ההשלכה של התיאורים העליונים, אפילו במקצת, מה שעובר עלינו, מה שמוטל עלינו לעשות. זאת דרכו, זאת תורתו של אדמור הזקן. אז כאן, מה זה האם רובצת על האפרוחים? יש לו ביטוי. תחילו ורחימו, טבעיים ושכליים. מה ההבדל ביניהם? יש את היראה והאהבה המולדים שאנחנו מרגישים שהאמונה היא טבעית לאדם. תמיד מספרים שהרב ציודה היה משתעשע, היה מוציא מהמגירה איזה עיתון של פראבדה של הקגב הרוסי, שבכל כוחם ניסו לעקור את האמונה, גם אצל הגויים, נורא כמובן מכל פעולות יהודית, תורנית, אלא גם אצל הגויים. מלמדים כפירה. אז הוא היה מוציא את המאמר, כך מספרים לנו, הוא היה מקריא את זה ברוסית, שהחליטו הרוסים, יש הייתה ועדה, שצריכים להקדים את לימוד הכפירה. אז היו מתחילים בכיתה א', אבל צריך להתחיל בגן. למה? אנחנו רואים שגם בלי שילמדו אמונה, הילדים מעצמם מתחילים לדבר על אלוקים מהגן, מגיל צעיר. אז צריכים להתחיל לשרש את זה כבר מגיל יותר צעיר. אז הרב משתעשע להראות שהאמונה היא טבעית לאדם. גם במוח לא מפותח. הוא מגיע מעצמו שיש כוח עליון. הוא לא יודע להסביר את זה. יש גם אהבה ויראה טבעית, מכוח עליון. בלי הרבה הסברים. זה נמצא בלב של כל אחד ואחד, אבל ברמה של הרגשה. ברמה של, אפילו שזה יותר מפותח, בהרגשה של תחושה. אבל כאן הרב אומר, שכדי להגיע לתשובה הילה, צריך עמקת הדעת. להעמיק בהתבוננות על העירה והאהבה. לפתח את זה. ניתן לומר שזה הרמב״ם המפורסם הלכות יסודי התורה. כשהוא מדבר על אהבה ועירה, הוא מדבר על התבוננות בבריאה. ואז כשהוא רואה את כל הכוחות שקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, הוא מתבונן במי שאמר היה העולם, אז הוא מתמלא אהבה ויראה. ורואים שם ברמב״ם שמדבר גם על יראת הרוממות. ושמפתח את זה, זה לא רק שהוא מסתכל על הים ועל הכוכבים, אלא הוא מסתכל על הגלגלים, מסתכל על כל הבריאה, והוא רואה את החוכמה שיש בדברים. והרב כאן אומר, צריך על ידי תורה, אם אתה מתבונן בבריאה מצד החיצוניות שבה, אז כל שכן בנדו של קו החומר, כשאתה תתחיל להתבונן בבריאה מצד הפנימיות שבה, ואז אתה מפתח על ידי אותה העמקת הדעת, אותה התבוננות, תחילו ורחימו יראה ואהבה שכליים. כעניין שנאמר לאהבה את השם אלוקיך, הוויה אלוקיך זה בעצם שנוגע אליך. זה לא נשאר כבורא עולם, אלא אתה צריך להבין את ההשתייכות שלך לאותה אהבה. יש אדם שיכול ללמוד, כבר שלומד איזה מין תיאוריה, היסטוריה, עוד כוח טבע. אז יש עוד כוח עליון. ואני נמצא מהצד, צופה, מפקח, תייר. לא, את השם לוקחה, שאני חלק מהסיפור, שהוא ברא אותי. תראה את כל המעלות, את כל האיברים, כל התחושות, כל הכוחות הרוחניים, כל דרכך שלפני שנולדת ואחרי 120. הכל, הוויה אלוקיך, שהוא מלווה אותך, כל ואז האדם הוא מתמלא, אהבה ויראה, הוא מתמלא יראת הרוממות, גדלות השם. שהוא רואה איך האם רובצת על האפרוחים, איך הקדוש ברוך הוא זה שמפצח גם אותו, גם את משפחתו, גם את עמו, גם את כל העולם כולו, אבל בהשתייכות אליו, לא כצופה מהצד. כי הוא חייך, זה נוגע אליך. אז כאן הוא מפתח בשכל השתייכות. וההשתייכות הזאת זה הזדהות, זה מפתח אהבה, זה אני. ואז זה כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, כפי שהמור זקן ביר בתניה, שאיך מתעוררים לאהבה כשאדם מרגיש לעצמו איזה צינון, איזה... אז שישוב וישנן לעצמו את כל הטובות שקדוש ברוך הוא עושה איתו. כאן הוא מדבר בהעמקת הדעת, ברמה יותר פנימית ועמוקה. ולפעמים הוא אומר וכן ביראה. אז ביראה יש יראת רוממות ויש גם פחד. אין אדם שכשהוא לומד, הוא לומד מול איזה צוק של גבהים, הוא לא מתמלא גם פחד. אני צריך, כן, צריך לעבור את זה. אתה עומד מול האין סוף, הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה הזאת לעולם, הוריד אותה יותר מהעמקים, אתה עכשיו צריך לעבור את האוקיינוס הזה. הוא מתמלא פחד, מתמלא גם בושה, אפסיותו. אפסיותו שלו, מול החוכמה האלוקית, מול האינסופיות, איך הקדוש ברוך הוא עכשיו שיבץ אותו, שילב אותו, תוך כל המערך של הדורות, תוך האינסוף. גם ביראה. ושוב, זה יראה שנוגעת אליו, לכן הוא מתמלא בושה, לא איזה יראה איזה אירוע שמתרחש בשמיים בשמי מרומים, אבל הוא בעצם, הוא יש לו את החדר האוכל פה קרוב, הוא אוכל, יש לו את הפנימיה ואת החדר האוכל, הוא מסודר, הוא לא נוגע אליו, אבל הוא שומע דברים גדולים שקורים מקצה העולם, מקצה העולמות למעלה, שם אחד, בשבעה ריקיים, זה למעלה, אבל אני לא שייך, לא, אתה בפנים, הנשמה שלך משתולשלת משם, והוא לומד, והוא מעמיק. אזי נקראת האם רובצת על האפרוחים. החיבור הזה של האמא שדוגרת על האפרוחים, על הביצים, החמימות הזאת, הקישור הזה, היחד הזה, התלות הזאת, היא מתפתחת כשאדם מעמיק בדעתו, השגחתו יתברך, על ההוויה ברוך הוא. שהיה, הווה ויהיה בכל ברכה וברכה שאנחנו מוצאים מהפה. הוא ממשיך ומפרט, והנה עיקר האהבה היא הידבקות רוחה ברוחה, כמו שכתוב, ישקני מנשיקות פיו כנודע וכולי כנודע. הידבקות רוחה ברוחה זה גם מושג פנימי של התקשרות, של דבקות בשם, של ביטוי של אהבה, אהבה רבה. כי אז החמה ואת אהבה. זה ביטוי של, אפשר למצוא אותו גם ברמב״ם, בהלכות תשובה, בסוף הלכות תשובה. שכשאדם, כי חולת אהבה אני, איך אומר הרמב״ם? כאדם שמעורב. ואז הוא קם בבוקר וחושב על אהובתו, ובצהריים הוא לא אוכל, לא שותה, הוא כל כולו מסוחר, רק חולה אהבה. אז הוא אומר, כך זה אהבת השם, זה הידבקות רוחה ברוחה. מה זה רוחה ברוחה? שכל רוחי, כל מחשבותיי אליך, כל דיבוריי אליך, כל מעשיי אליך, ואשיבה רגליי לעדותיך. ואדברה בעדותיך נגד מלאכים לבל דוד המלך. איפה שתמצא אותו, איזה בדיק אדם שתיקח אותו, תיקח ממנו, מה תמצא? אשרי איש אשר לא הלך בצד רשעים. כל מה שאתה עכשיו תתפוס את דוד המלך, מה הוא אומר? אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. נמצא איזה פסוק בתהילים. זה עניין של כל הרוח של האדם, בוודאי דיבורו, בוודאי מעשיו, כל כולם משובדים לקומה הרוחנית שלו, כולם משובדים לקדוש ברוך הוא. איפה הציווי? זמירות היו לי חוקיך, עצות היו לי חוקיך. זה לא יפה, אתה אומר זמירות. לא, זה כמובן, זה ציווי. וכל הציווי הזה, זה אפילו יחידים צריך להיות מחובר. לא בא להגביל אותי, זה בעצם פתיחת שער להיות בצוותא עם הקדוש ברוך הוא. וזה כל רצונו. אי אפשר, כבר לא מצרים, כבר יתהלך לפניי ויתמים. זאת אומרת, הוא מקדים את הקדוש ברוך הוא כבר. הרי הוא מדבק רוחה ורוחה. כל האישות שלו לעשות רצון השם. בין בשכבו, בין בקומו, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה לא הרבה, זה לא הרבה מאוד, זה הכל. אין לו משהו אחר. כמובן שאין לו משהו אחר, זה לא דורש ממנו להתנתק מהמציאות. מה זאת אומרת לא דורש ממנו? הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל, אז גם במציאות. כל ימי, אומר רבי עקיבא, ריחמתי בכל ליבי, אהבתי בכל מאודי. אמרתי, מתי בכל נפשי, מתי יבוא לידי והקיימנה? כל ימי הייתי מסתר על פסוק זה. מה זה כל ימי? רבי עקיבא היה במציאות, נושא כליו של בר כוכבא, מלמד תלמידים, הכל, בתוך המציאות, המבט על המציאות היה שכל המציאות היא בעצם מהווייתו משתלשלת משמו יתברך. הידבקות רוחה ברוחה זה בעצם כל ימי, יצא נשמתו באחד. כל הרוח שלו דבוקה, הוא חושב את המחשבות. לכן אין פלא שגם אצל הצדיקים הללו, ברמה הזאת, אתה מכוון גם דברים שלא כתובים. אחי אמר שמואל, כתוב בגמרא. איפה הוא יודע איזה פסוק? אחי אמר שמואל, זהו. אם שמואל אמר, זה מבחינת היטב בעיני השם, אומרים בני אהרון למשה בנו, וישמע משה והיטב בעיניו. זה הידבקות רוחה ברוחה, שהרוח שנמצא אצלו זה הרוח של הקדוש ברוך הוא, הרי הוא מחובר. הוא כל כולו דבוק. אבל זה נאמר ובכל נפשך, שהם כל חלקי הנפש, ששכל ומידות ולבושיהם, מחשבה, דיבור ומעשה, את דווקא כולם בו יתברך. דהיינו המידות, במידותיו יתברך, מהו רחום ופתר רחום. כל הישות של האדם, בלבושים, מהפנים אל החוץ, מהחוץ אל הפנים, כולם, הם בעצם לבושים של הקדוש ברוך הוא. נדבק במידותה של הקדוש ברוך הוא. והשכל בשכלו וחוכמתו יתברך, איך אפשר שגם השכל של האדם יהיה חוכמה, היותר כלל המידות? גם שהשכל שהוא אנושי, יש שכל אלוקי. זה מה שראינו מקודם. מתעסק בוריתא תדירא בדחילו ורחימו. הוא עיון התורה דאורייתא מחוכמה נפקא. כמו שאומר הזוהר. עיון התורה זה ביטוי שבא להפוקה מידיעת התורה. ידיעת שידיעת התורה, שאני סופג, ככה אמר שמואל וככה אני עושה. בגלל שאני עבד נרצע, אני נושכני אחריך נרוצה, אני, מה שכתוב אני עושה. אבל פה זה רמה יותר גבוהה. פה אנחנו נמצאים על הבינה, זה בן. שבן שמבין, מחפש את הלמה, לא רק שמצייץ. שגם המחשבות דבוקות, איך יכול להיות מחשבות דבוקות? זה התבוננות, זה העיון, זה הריכוז, זה כל המרץ העיוני, עומק המחשבה, כל אחד לפעמים דרגה של... דרגה דילה, אבל... המבחר של המחשבות שלו, של העומק שלו, זה בתורה. כל אחד לפעמים דרגה דילה. ככל שאדם יש לו כוח יותר, כוח עיוני יותר גדול, כוח שכלי יותר גדול, אז הוא צריך להיות מאותגר בתורה. צריך לעיין ולהעמיק בתורה כפי שכלו. להגיע למקומות שהוא מעמיק וחותר וחוקר לאמיתתה של תורה. זה אנחנו רואים גם ברמות יותר פשוטות, יותר בסיסיות. יש שיעורים שבאים להעביר תורה. שערים המצוינים בהלכה, אומרים מה לעשות. כל אחד בעצם הוא שואל מתוך המציאות שהוא חי, מה הדין. ויש גם שיעור שמלמד לחשוב לפי תורה. זאת אומרת, מעמיד את האדם, הוא תופס את החשיבה של השומעים, ומעמיד אותם מול איזו שאלה, מול איזו חקירה, מול איזו התבוננות, ואז מפצח את ההתבוננות לפי דרכה של תורה. במדרגה יותר גבוהה. שבעצם פה כבשת את החשיבה, כבשת את המחשבה שזה האישיות של האדם, שזה, המחשבה זה דבר מאוד עצמי, זה דבר הכי פנימי שיש לאדם. בהידבקות רוחה ורוחה, ישקל עם נשיקות פיו, לא היה כדאי להזכיר שזה האהבה הכי גדולה שיש. משום ש... אין אוהב ומאוהב שהם יכולים להיות ביחד כל הזמן. יכולים להיות הרבה ביחד, אבל לא כל הזמן ביחד. רק הקדוש ברוך הוא. זה פרשת השבוע, גם שרואים איך התורה קוראת את המחשבות, לא רק את המעשים. להעיך, יראות את הנזם, את הצמידים. מי יכול להגיד כזה דבר? מי יכול להעיד שהוא יצא ויראות את הנזם את הלבים? זה רק הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך מה שהיה. חוקר כליות ולב. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, ורק הוא יודע כמה אתה אוהב אותו. רק הוא יודע, נמצא איתך מאז שאתה קם הבוקר, ממש בקודש הקודשים שלך, בתוככי החשיבה, בתוככי הלב, הוא נמצא איתך. ולכן איתו אתה יכול לאהוב אותו, זה מה שכתוב היום, מפרסמים, יש פתקים, המצוות שאפשר לקיים בתמידות, אהבה, עירה, אמונה. זה הקדוש ברוך הוא נמצא, מה זה מצווה? זה הצוותא, הוא נמצא איתך כל הזמן, רוחה ברוחה, כל הזמן, כל עוד שרוחך בך. כל זמן שהנשמה בקרבי, הוא נמצא איתך. אז באמת אתה יכול להגיע לדרגה של אהבה, שאין אהבה שדומה לה, אין איזה אח ורע בעולם. וגם כן מבחינת האיחוד בכל לבבך ובכל נפשך. שמבחינת הזמנים, אתה יכול לאהוב משהו, כמה אתה יכול. אתה מאוד אוהב שוקולד, אז הוא אוכל הרבה שוקולד, אבל מסתובב יהיה לו, בין הארוחות יהיה לו זה הפסקה. אבל יש כאן, זה תמידי, בשרבך ובקומך, כל הזמן בעצם, בגלל שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך, וזה עיון התורה, שזה החשיבה. ואתה מדביק את העומק, את הכוח, את החלך לא ראית איתך, זה עיון התורה. זה הכוח. כוחך. כוחו של האדם בשכלו. למי שבשכלו. וכן המחשבה במחשבתו יתברך, והדיבור בדבר השם זו הלכה. כמו שכתוב, ועשים דבריי בפיך, דבריי אשר שמתי בפיך. פירוש שמה שהוא מדגיש כאן, האדמו"ר הזקן, זה דבריי הם אלה שבפיך. זה לא שאתה דובר דברים שלי, זה בבחינת השם שפתי תפתח, ואז ופי בעצמו יגיד תהילתך. ודבריי, כיוון שזה ביטול של ההתדבקות רוחה ורוחה, שאיש הקן משיקות פיו, אז התוצאה היא שמה שהוא יפתח זה יהיה דבריי. לא משנה, אפילו עליה הוא לא ייבול, אפילו שיחת חולים, זה יהיה דבריי. האדם מדבר מתוך הרהורי ליבו, האדם חולם מתוך הרהורי ליבו, אז איפה נמצאת המחשבה שלו, איפה נמצאת ההידבקות, ממה מעסיק אותו, אז מה שהוא יפתח את הפה זה מה יצא, מה יכול לצאת, רק דבריי. זה לא איזה בחינה שהוא צריך להתמודד מול, אין משהו אחר שיצא, זה לא שהוא צריך לתפוס את לשונו. זה גם קרקע פוריה שאני מתאים לי להיות לשים דבריי בפיך. טוב לי שישימה הזאת. שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. זה כיף לי שאני אשרה שם. יש מקומות שאני לא רוצה לשחות שם. אין אני והוא יכולים לדום. אני איפה שהוא אני הולך. אני בורח. זה מה שכתוב. ושר הרוח. רוח רע נדבק בשר רוחו. הוא כבר לא רוצה להיות שם. הוא התרחק. אבל כאן כשזה מדרגה של ייחוד, התייחדות, אז כאן רוצים, כן מקוננים ביחד כל הזמן, בקדוש ברוך הוא מפרה אותו. והמעשה הוא מעשה הצדקה. להחיות רוח שפלים. כמו שכתוב, כי ששת ימים עשה השם לשמיים את הארץ וכו', כנודע במקום אחר. פה צריך להבין מה שאמור הזקן מתכוון. מה הקשר בין כי ששת ימים למעשה הצדקה. קודם כל הרשע. הביטוי של דבקות רוחה ברוחה, גם במעשה, הוא שעושה את מעשה הצדקה. למה דווקא את מעשה הצדקה ולא שר המצוות? הוא לא מזכיר לי את שאר העניינים שהם רצון השם. בירושלמי, מצווה בה"א הידיעה, כשהזדמן דבר מצווה לידי, זה צדקה. למה זה כך? שזה המצווה, הצוותא, היחד עם הקדוש ברוך הוא, בה"א הידיעה, שום שזה אומנותו של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מניח שמי שמיה והולך, משיב רוחות, יזרו מים, מוריד הטל, מוריד טל ומטר, מחיה, לפעמים לא מגיע, באמת שפלים, באמת מקומות מאוד נמוכים. הקדוש ברוך הוא בכל זאת נותן. כוח הנתינה, כפי שהזכיר הרב אלקנה, גם בעונג שבת, גדול יום הגשמים, כיום שנתנה בו תורה, כיום שנעשה שמיים וארץ, נראה מיד מה זה ששת ימים עשה השם, זה כוח הנתינה. שאני מוריד מלמעלה, מהמדרגות הגבוהות עד למטה, כדי לתת כוח מלמטה לצמוח. כך מעשה הצדקה הכי מעולה שמונה, כמו שמונה הרמב״ם, זה למציא שתוכל לצמוח בעצמך והחזקת בו כדי שהוא לא ייפול ואז הוא יוכל לעמוד מעצמו, למציא לו עבודה. כוח הנתינה זה שבעצם לא כל הזמן אני מחובר. תוך דברי הירושלמי שאמר רבי אליעזר, שגם הייתה צדקה, מעשה צדקה בא לידכם, כן, מה לידכם היום? מעשה בא לידכם היום הוא לא צדקה, מעשה זה צדקה. כן, הגיעו עניים ואכלו ושתו, אכלנו, משכינו אותם וברכו אותך. אמר, לא, עוד לא הגענו למדרגה הגבוהה. יום אחר, מעשה בא לידכם, כן, הגיעו עניים, משכינו אותם, אכלנו אותם וביזו אותך. עכשיו אנחנו עשינו מעשה שלם. שפה, כמו שהקדוש ברוך הוא ממשיך להחיות, לא רק שהם קיימים הבוקר ומשתחווים לשמש, והקדוש ברוך הוא למחרת עוד פעם מוציא את השמש. ועוד פעם מחיים מתים על ידי הגשמים, ועוד פעם נותן מזון לכל חי. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, לא רק טרף נתן נירעיו, גם לשפלים, לשפלים. גם לפעמים די מחסור, אתה לא רוצה בכלל לתת לו את זה בכלל, אבל זה מה שהוא צריך. הצדקה לפי מה שהוא, לא לפי מה שאני. לפי הרמה של השפל, הוא מה שהוא ייהנה, זה לא, כמו שאמר פעם החפץ חיים, ישאלו אותו, אתה כל הזמן פרוש ומעודד להתעלות, לרוחניות, ומגיע לך אורח ואתה משקה, הוא מאכיל אותו מדברים משובחים, זה לא מעורר את האהבה, זה לא מעורר, אתה לא מעורר אצלו את הגשמיות, את החומריות. אז לא מה, החומריות של האורח שלי זה הרוחניות שלי. זה לחיות רוח שפלים. הוא האורח, אני עושה את החשבון שלו, לא את החשבון שלי. תן לכל אחד מה שהוא עכשיו מחפש. הוא עייף, הוא רעב, זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא צריך, את זה אני נותן לו. זה הבחינה של לחיות רוח שפלים. ומכאן, וזה ההידבקות רוח המרוחה. זה כל ספר תומר דבורה של הרמק, להידבק במינותה של הקדוש ברוך הוא. רוב הספר זה בעצם זה נתינה. כמובן גם מידות פנימיות של הבלגה, אבל בעיקר שלמרות שאני נותן. כוח הנתינה שיש לעולם. שיש בעולם. זה להידמות ליוצרו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב, זה מה שאברהם הוא אבי, שהוא כזה, הוא בעל חסד. עכשיו מה הפירוש, כמו שכתוב, כי ששת ימים עשה השם, הימים כאן זה האורות. בספרים הפנימיים, מה שכאן האדמו"ר הזקן רומז לנו, זה שהימים זה החסדים, זה היערה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים, זה שש מידות, כל יום ויום זה מידה. זה הוו קצוות. הקדוש ברוך הוא ברא בהם את העולם. זה שש ידיים, שישה חיבוקים של הקדוש ברוך הוא, שש מתנות. זה ששת ימים. כל יום ויום זה החסד, זה האורה, זה השפע. הימים זה בעצם חיטים, זה ביטוי להשתלשלות של האור האלוקי, של השפע האלוקי. ששת ימים עשה השם, שש זה גם השלמות החומרית שיש. הקדוש ברוך הוא נתן לעולם והחיה את העולם וברא את העולם. זה שיא של הביטוי של הנתינה, של הבריאה, שקדוש ברוך הוא בעצם אמר לעולם עודה יצטמצם ונותן מקום לשני, ונותן מקום לבריאה כולה. זה שיא הביטוי של הנתינה האלוקית. ושיא הביטוי זה שהבריאה הזאת יכולה לעמוד מאליה. הבחירה החופשית שהקדוש ברוך הוא מראה בתוך השישה ימים, זה פסגת הנתינה. וזוהי דבקות רוחה ברוחה, בתכלית הדבקות והייחוד, כשהיא מחמת אהבה. אם הייתי ממשיך עוד קצת את המשל של הבריאה כולה, של הששת ימים, שזה תכלית הדבקות והייחוד, הייתי מזכיר עוד את דברי הספרים על הפסוק ואין סור כאלוהינו, אין צייר כאלוקינו. בדרך כלל אתה נותן משהו, אתה רוצה, אתה מחכה להכרה טובה, אתה מחכה היום למה אסור לקבל, למה רוצים לחוקק חוק לא לקבל מימון ממדינות זרות? בגלל שכשמדינות זרות הן נותנות, זה לא לשם שמיים. זה איך תמצא של שליטה. גם ראינו ברמה הרוחנית, גם הקליפה מוכנה לתת לך הרבה, כדי שהיא תשלוט עליך. זה בדרך כלל נתינה, שאנחנו מכירים מעולם התחתון, תרתי משמע. מוכנים לתת לך כדי שתהיה מהאנשים שלהם. אבל פה מה עשה הקדוש ברוך הוא? כי ששת ימים עשה השם. אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו. כמו שאומרים, יש אדם שיוצר סוס, מצייר סוס, עושה פסל של סוס, אבל הסוס הוא בריאה. אתה מכיר אדם שיוצר סוס והסוס אומר, אני בראתי את עצמי? זה פינוקיו כזה שאומר, בראתי ועכשיו זה לא הוא שברא אותי, אני בראתי את עצמי? זה כבר... אין צייר כאלוקנו. הקדוש ברוך הוא בורא את הבריאה, ובורא את כוח הבחירה, וכביכול, תראה, זה שיש כופרים בעולם, זה רק ביטוי של ה... כמה הקדוש ברוך הוא נתן? איך יכול להיות? נתן להם את הכל, נתן להם את החיים, את הכל, ועוד הם חושבים שהם לא יודעים שזה הוא נתן. תראה לאן אנחנו מגיעים. זה סוג של נתינה מוחלטת. כוח נתינה עצום. הידבקות רוחה ברוחה זה בעצם לתת בלי לקבל חזרה. עד כאן היה ביטוי של התשובה הילאה בהתפרטות. עד כאן ראינו, בתחילו חימוש להתעסק בורייתא, גם במעשים, בעיקר מעשים של נתינה, בדיבור, איזה מין ייחוד עם קודשי ברוך הוא שכינתה, שעכשיו אנחנו חיים ממש בזיווג העליון, שאדם ממש מתדבק בקדוש ברוך הוא. אולי נוסיף גם עוד מילה. כשאנחנו, אני אקח דוגמה מהחיים שאנחנו חווים ביחד, חיים ביחד, מהסדר יום שלנו. אנחנו עכשיו נכנסים לשיעור, יש איזה שיעור של איזה רב, אורח בישיבה, נכנסים ושומעים. יש לנו עונג שבת ביחד. ויש לנו רגע של התעלות, של התבוננות. אנחנו בזה, אנחנו מקיימים תשובה הילאה. אפשר להבין עכשיו מה... להתחיל להבין מה מתכוון הרב זצ"ל כשהוא כותב בתחילת אורות התשובה. שכל מחשבותיי בעניין התשובה. מה זה כל מחשבותיי? הרב, רב ראשי, דיין, פוסק, הולך למסע מושבות, כותב ספרים, מעמיד תלמידים, מתעסק בישיבה, מתעסק עם תורמים, מתעסק עם אישורים, מול האנגלים, מול אומות העולם. מה זה כל מחשבותיי בעניין התשובה? כל מה שאני עושה זה הידבקות רוחה ברוחה. כל מה שהחשבות שלי זה אני רק... זה מה שאומרים שרואים את הרב מתפלל תפילת מנחה של יום חול וחושבים שהוא עומד בנעילה. יש שהוא חי בדרגה כזאת של הילאה. זה כל מחשבותיו. כל מה שהוא עושה בתוך המציאות. זה לא שהוא צריך להיבודד ואז הוא נזכר בקדוש ברוך הוא. אלא זה בכל לבבך, בכל נפשך. לא משנה איפה שהוא הולך, הקדוש ברוך הוא הולך איתו. בהתעסקות המעשית הוא מקים מולה של תורה, בהתעסקות הרוחנית הוא מקים מולה של תורה, לא משנה, הכל זה בתחילו הוכימו בהוראיתה תדירה. זה המדרגה, זה הפירוט של הרב, של התשובה הילה, לשוב למדרגה של האם רובצת על האפרוחים. אם כבר הרב הזכיר את התיקונים, עם האדמו"ר הזקן, אמר שמובא במקומות רבים, אז שם כתוב באמת, שמה בתיקון ור, זה תיקון שגם הרב מזכיר אותו כמה וכמה פעמים. מוסר אביך ועוד ספרים. כלומר, שלח תשלח את האם, שזה בזמן חורבן הבית, הרי זה גם מה שכתוב בספרים, שמזוות שלוח הקן זה מעורר את הגעגועים של השכינה לבניין בית המקדש. אבל עכשיו שאין בית המקדש, אומר שמה הזוהר, אומר רבי שמעון בתיקונים, איפה הקדוש ברוך הוא שורה? אצל הצדיקים, בליבם של צדיקים. שם הוא שורק. זה הבית שלו. גם ציפור בא, גם ציפור מצא בית, הוא דורך כן לה. ואני, אין לי בית, הבית שלי חרב. אז איפה הולכת השכינה? איפה הבית שלה? בליבם של הצדיקים. עכשיו, לפי מה שאנחנו קראנו, אנחנו מבינים למה. הם הבית של השכינה, הם הרובצת, הם בבחינה שלהם הרובצת על האפרוחים. הם כל הזמן נדבקות רוחה ברוחה, אז שם השכינה יכולה לנוח שם. יש לה בית חם. זה המעין מה שהיה בית המקדש, שכל הזמן אש תמיד תוקד על המזבח לא תרווה. זה מה שבלבבי משכן אבנה. ולכן הוא אומר שם הזוהר, זה הבית שלי בזמן שבית המקדש קיים. אצל הצדיקים. זה היה כהגדרה, כפירוט והרחבה של תשובה הילה. עכשיו זה פירוט של הפירוט. ושמעתי ש... מהמחשבות העיקריות של אדמו"ר הזקן, בעיקר התשובה היה לעניין זה דווקא. ולפי שפגם הברית בהוצאת זרע לבטלה, ואין צריך לומר בעריות, או שאר איסורי ביה, דורייתא, או דרבנן, או דרבנן אפילו, כי חמורים דברי סופרים, לפעמים יותר מדברי תורה. לא ברגע שזה דרבנן, טוב, אז לא נורא, אני לא נכשל בדורייתא, אז לא קרה כלום. גם בדברי סופרים. חמורים דברי סופרים. אז הפגם הזה ביסוד פוגם במוח. זה פגם שכמו שאנחנו לומדים בכתובות. שאין אונס מצד העריות של האיש, אלא הכל ברצון. משום שזה תלוי, אם היה מעשה, זאת אומרת שהיה רצון. היה מצד בגלל שזה נובע מהיסוד, מהמוח, והיסוד שורשו במוח. ככה זה גם מבחינה פיזיולוגית, שכשיש את ההיפופיזה, מהמוח זה מתחיל. וכאן מבחינה רוחנית, גם כן זה כנגד זה עשה אלוקי, מבחינה רוחנית. לכן גם הזה הוא שורשי מאוד. ולכן, לכן תיקונו הוא, וזה תיקונו. אבל כתוב בזוהר שאין לו תיקון, אין תשובה. כלומר, אין תשובה, אתה. אבל תשובה עילה יש. ורק תשובה עילה. ותיקונו הוא להתעסק באורייתא דמחוכמה נפק. זה כנגד זה. אז זה צריך לקפוץ גבוה מאוד. וכך גם כל דבר שראינו, שאמרנו, מעוות לא יוכל לתקון, אם אתה מתעסק ברמה הגבוהה של האם רובצת על ההפוכים, אז האם זה בעצם מה שמוליד. אני היום איתך, אתה יכול לברוא בריאה חדשה. זה התיקון. להתעסק באורה איתה.
למה רק תורה ולא כל שאר הדברים שלו יזכיר? תורה זה אחד מהדברים שלו.
זה מחוכמה נפק. ואם הפגם הוא במוח, אז זה כנגד זה. הוא צריך
ל... למה הפגם הוא במוח?
זה מה שהוא אמר, שכל איסורי ביה, הפגם במוח. זה מה שניסיתי להסביר, שאין... הכל זה ברצון. אין מעשה בלי רצון. וגם מבחינה פיזיולוגית זה במוח. הזכרנו. יש את ההיפופיזה, זה הפרשת ההורמונים, זה נמצא במוח. וגם מבחינה רוחנית, היסוד, שורשו במוח. לכן נקרא צדיק, מי ששומר את היסוד, את בריתו. משום שהצדיק הוא זה שמדרגה, מגיע לדרגה כזאת של שומר הפקד לעירך, ואדם הוא העיר הקטנה. זה הנטורי קרצה האמיתיים, שהם יודעים לשמור על העיר. ואם היה פגם, התשובה היא לאה, כן יתקן. הרב כאן כותב, לכן תיקונו. אבל מה זאת אומרת? כתוב בזוהר. גם הוא הזכיר את הזוהר. במקומות אחרים. שאומר שאין תיקון לפגם הזה. הוא לא יכול לעזור בתשובה. כבר אין תיקון של תשובה התתאה. אבל תשובה אילה יש. התשובה אילה זה בהתעסק בו. ראית דווקא, למה? מין במינו. זה מחוכמה נפקה. וזה שכתוב בתנא דבי אליהו. אדם עבר עבירה ונתחייב מיתה למקום. מה יעשה ויחיה? מהרגיל לקרוא דף אחד, יקרא שני דפים. לשנות פרק אחד, ישנה שני פרקים וכו'. והיינו כמשל. כמשל שחבל הנפסק וחוזר וקושרו, שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל. וככה הוא בחבל נחלתו וכו'. זה שאמר הכתוב, בחסד ואמת יכופר עוון וכו'. ואין אמת אל התורה וכו'. ועוון בית אלי, וזבח ומנחה עוד אינו מתכפר. אבל מתכפר בתורה וגמות חסדים כדי איתה בסוף פרק כמה דראש השנה. יש לנו כאן שלושה דברים. הראשון, התיקון הוא בתורה, אבל התאמצות בתורה. מתחייב מיטה למקום, מה יעשה ויחיה. מתחייב מיטה ולחיות צריך משהו של... מה צריך? צריך תחיית המתים. מתחייב מיטה. אז כדי לחיות צריך לברוא בריאה חדשה. לברוא בריאה חדשה צריך לטפס גבוה. להם רובצת על הביצים. צריך לטפס למדרגה של הבינה, שזה האם, עם העילה, שהיא מולידה, אני היום ילדתיך. טוב, אז אני אתעסק בתורה. אבל גם עכשיו התעסקתי בתורה. לא, צריך תורה חדשה. למדת דף, עכשיו אני צריך תורה חדשה. לא מה שהיית רגיל עד עכשיו. תוציא מעצמך כוח חדש. הכוח שהתעסקת עד עכשיו כנראה לא הספיק. הראיה שפגמת. אז עכשיו אתה צריך להמציא ממך איזה כוח יותר חדש. המשל של הרב הוא צריך ביור. הרי לכאורה זה משל... נכון, יש חבל נפסק, עכשיו אתה קושר, כן, בציציות שכשהן נקראות, אז אתה קושר. אז יש פה, במקום הקשר, יש יותר עבה. בסדר, זה יעילות של העולם הגשמי. אבל גם אתה נקרא חבל, חבל נחלתו. בסדר, אבל אנחנו הבנו שחבל נחלתו זה לא בדיוק אותו חבל, כן? הכוונה בחבל זה השתלשלות. אז למה? אז הוא אומר, לא, לא, המשל הזה הוא טוב דווקא. גם מבחינה רוחנית. אם אני עכשיו צריך להתחבר, לעשות קשר, אז עכשיו אני צריך להוציא חיבור שלא היה מקודם. אני צריך למצוא... הקשר הכפול הזה, האובי הזה הוא בעצם ביטוי של יניקה מחודשת, של עדה חדשה. זה היעקב, יעקב חבל נחלתו. שעכשיו אתה צריך למצוא עוד ערוץ של קשר, עוד תורה, עוד הידבקות מוחה ומוחה, לא מה שהיית רגיל עד עכשיו. אבל למדתי עד עכשיו, לא הייתי... עוד. העוד הזה הוא לא כמותי, הוא ביטוי של איכות. כמובן שהוא יתבטא גם בזה שהוא, מה שהוא לומד עכשיו, אז ודאי שאם הוא מתרכז יותר, יש לו, אז הוא ילמד יותר. זה גם כפול פה משמע. אם הוא לומד דף אחד, שתיים, לא דף וחצי, או דף וקצת. כביכול עוד חיים. דבר השלישי, בחסד ואמת, וזה שאמר הכתוב, בחסד ואמת יכופר עוון. מה שהוא מביא כאן על בית אלי. אין אמת אל התורה, אבל צריך, שוב, עוד עכשיו, אז אמרת מוחה, אז רק מוחה. ובאמת, אתה מזכיר לי את הגמרא בסוף פרק כמה לראש שנה, זה אביי ורבא, היו מבית אלי, היו, בבית אלי היו נפטרים מגיל 20, אומרת הגמרא. אבל דרשו, בזבח ומנחה, אם יכופר עוון בית אלי, אז זבח ומנחה, אבל בתורה, כן, דרש רבא. אז הוא... רבא למס עסק בתורה, לא 20, קיבל פי שניים. דף אחד, הוא לומד שתיים, עסק בתורה, אז הוא קיבל חיים חדשים. החיים של בית אלי זה 20, אז הוא קיבל 40. אבל אביי התעסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים. בחסד ואמת, בכופה רבה. לא רק אמת זו תורה, אלא גם בחסד. אז הוא גיל 60, עוד חיים. אז פה אנחנו רואים עוד יסוד. שאמיתתה של תורה, כשהיא נפגשת עם כוח של... הרי לכאורה מה שאמרת, זה דווקא לתורה. התורה זה יכול להיות הפגם שמולידה חיים, בגלל שזה מוחה. אז מה אתה מביא לי עכשיו חסד? אני הבנתי, חסד זה מדרגה שאתה מוחה ורוחה, שדיברנו לפני כן, אז גם דיבור גם. למה עכשיו אתה מזכיר שוב פעם את החסד? ייתכן שהכוונה שכשאתה מתעסק בתורה, אז גם החסד שלך... צריך להיות חסד של תורה. ואז אתה מוליד עוד כוחות. ורואים את זה גם במציאות, שאנשי תורה שתעסקו בחסד, החסד שלהם מעולה יותר. שובח יותר. זה חסד בגופו, בהמונו, בדיבור, במעשה. אז זה מוליד עוד כוח של חיים. הוא מכפיל את כוחו. אתם מבינים, לפני כן הוא פתח. תיקונו הוא להתעסק באורייתא, דמחוכמה נפקא. בסוף הוא אומר, חסד באמת יכופר עוון. אותו עוון גם כן, למה? לכן שזה תורת חסד. שהתורה כש... יש לה גם את הכוח של חסד, היא מכפילה את כוחה. אבל הוא הזכיר את הגמרא בתורה, תסתכל על השורה האחרונה, אבל מתכפר הוא בתורה וגמילות חסדים. אתה רואה? וגמילות חסדים. כדי איתה בסוף פרק כמה דראש שנה, בסוף פרק כמה דראש שנה בדף י' ח', שם מסופר על אביי ורבא. אתה מבין? יוחאי. צריך עוד לחדד את הנקודה הזאת. את השידוך הזה של חסד ואמת. שהופך להיות תורה של חסד, זה מכפיל את הכוח גם כן של התורה. אם כי המקור הוא מהמוחה, וזה עיקר התיקון, אבל גם המוחה הזה עם הנתינה, כל שפע בסופו של דבר, כי ששת ימים, כל שפע גם שנובע מהמוחה זה שפע של חסד. אם כי כמובן גם רבא לימד תורה, היה לו תורה של חסד. הוא לא שמר את התורה לעצמו. אבל פה תעסק בגמות חסדים, כיפשו אותו. תכן ש... זה השלמה של המוחה. לכן זה לא בא לחשבון. אז רואים 20, 40, 60. כל פעם לידה חדשה. כי יכול מכפיל את הכוח חיים. צריך עוד לחדד, להעמיק בשידוך הזה של חסד ואמת. עד כאן פרק ת'. אני חושב שזה
תורה עם חסד,
זה
חסד
לבדו.
אבל אם חסד
לבדו? אם כי בפסוק כתוב בחסד ואמת, זה אפילו חסד קודם. אבל משם רואים שזה תורה וגמות חסדים, כך משמע מהגמרא בראש השנה, וגם מה שאדמו"ר הזקן כאן רוצה לומר, זה התיקון צריך להיות קודם כל ממוחה, הוא לא יכול לבוא במקום אחר, מקום גבוה מאוד. לגבי האהבה הגדולה, ראיתי עוד בביור של הרב הדין, אמירה יפה של... רבי משה לב מססו, שאמר, למדתי מה זו אהבה משני שיקורים בבית מרזח, שכתוב ליבם במשקה, אחד אומר לו, אתה כל הזמן אומר שאתה אוהב אותי. אומר, כן, אני אוהב אותך מאוד. אז אם אתה אוהב אותי, למה אתה לא יודע מה כואב לי? אומר, עכשיו הבנתי מה זה אהבה. אהבה זה מישהו שיודע לחוש את השני. זמנים בסיפורים על הרב אליהו, כבר זה מתשתש, כמה זה רוח הקודש, עד כמה זה מידות. זה הופך להיות ממש איזה פלטה אחת. יש איזה, ראיתם את ה... אני זוכר שזה ברביעי, באביהם של ישראל, הרביעי, שמדבר על שני סיפורים של חסד גדולים. אתם עברתם על זה או אתם צריכים אותי? יש איזה אישה שעל הדימוי עצמי מאוד 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 נמוך. היא אמרה שזה גם התחיל מהבית, שכל מה שהיא עושה זה לא מספיק טוב, זה לא טוב, דימוי עצמי ברצפה. וכמובן שאז בשידוכים, התוצאות, מי רוצה להתחתן עם סמכתות. אז לא הולך לה. אז אמרו לה, לכי לרב אליהו, לכי לרב אליהו, תקבלי ברכה, תקבלי ברכה. אז היא קמה מוקדם הבוקר, רצה להיכנס לרב אחרי התפילה, אבל איפה? בא יורד, יש מסביב לרב, אחרי התפילה, איזה ים של אנשים, אי אפשר בכלל להתקרב. אין מה לעשות, היא ודאי, אין לה מרפקים, שאין לה מספיק כוחות לבוא לדחוף ולהתדחף ולצעוק לרב, אין לה, היא כולה ככה בכפית, אתה יכול להרים אותה, אז היא אמרה, אבוד, אבוד. הרב ככה בא להיכנס לאוטו, תחפש עם הראש, הוא אומר, כן, הוא נעלה. אז היא ככה, כולה מתבלבלת, לא, אבל יש הרבה אנשים, אולי הם צריכים, לא, לא, אני שומע, מה, כן, מה את רוצה? לא, אבל יש אנשים מאוד חשובים, מאוד חשובים שצריכים את הרב, אולי יותר ממני. אין יותר חשוב ממך, מה את רוצה? והיא כבר, זהו, קיבלה את התשובה, הרב אמר, אין, מה זאת אנשים חשובים? מי אין מישהו יותר חשוב ממך? כבר הרב, אז הוא לא יודע, אולי איזה רוח הקודש הרב ידע שהיא מאוד צריכה אותו, ויכול להיות. ויכול להיות שגם אחרי מילה כבר הרב חש את המצוקה שלה. מילה אחת, אתה רואה איזה מישהו כאן מגמגן כבר הבין כבר מיד ש... יכול להיות שזה תיקון המידות, זה כבר לא רוח הקודש. בשביל זה הוא לא השתמש, זה היה קל. היה גם, יש שם עוד סיפור, שאדם שהיה לו... צלקת ב... לא יודע, קביעה, צלקת בפנים, שבקושי היה יוצא מהבית. מתבייש, כולם הולך ברחוב, כולם מסתובבים את הראש, או שלא מסתובבים, לא, עושים כאילו לא רוצים להסתכל עליו, אבל הוא מרגיש שכולם מזידו, שהוא כזה משונה, שכל אחד... אז הוא נשאר בבית, צפון בתוך הדברים ש... אבל פעם, אחד הוא היה אין איזה שאלה, הוא חייב לשאול את הרב, אז הוא יצא, הלך להתפלל עם הרב, כמובן התפלל בפינה, שאף אחד, שיראו אותו כמה שפחות. ואחרי התפילה הבאה, הוא חייב להוציא את האף שלו לרבים, אז הוא מתקרב לרב. אז הוא בא לשאול את הרב, הוא אומר, מתי יש לך את זה בפנים? ומה קרה לך? זה בטח נורא, בטח אתה בטח מתבייש מאוד. אמר לו, כן, זה בטח נורא. איך אתה ככה עושה כשאתה בכל מקום? אמר לו, כן, זה קשה מאוד. אמר לו, אתה לא תראה פני גיהינם. הרי הכל קיבלת פה. אתה עבר את כל האיסורים, כל האיסורים שעכשיו אתה עובר, זהו. אתה חיפרת את הכל למטה. אתה תיכנס ישר לגן עדן, בלי גן. אמר לו, מה? מה הרב מבטיח? אמר, כן. הרב מבטיח לי שאני לא אכנס לגן עדן בגלל זה? כן. אז הוא מספר שם מה שהוא הולך לכל אחד, זה מה שהרב אמר לכל אחד ואחד בתור. הוא אומר לו, זה מה שהרב אמר שאני לא אכנס לגן עדן. הוא אומר לו, כן, הרב אמר ככה, ככה שמענו. הוא אומר, אתה בטוחי ככה הרב? אז פתאום זהו, הוא אדם חופשי, הוא יודע שעכשיו זה משתלם לו, זה שווה לו, אז הוא עכשיו יכול לחיות עכשיו, והתחיל את החיים שלו מעכשיו. זאת אומרת, הרב, מישהו מגיע אליו, אז הוא כבר חש את המצוקה, זה אהבה גדולה. מישהו אוהב מאוד את הקדוש ברוך הוא שהמחמיר וכל דבר שלא מחפש את הכל, מחפש גם את החומרות הוא מחפש, הוא רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא, לא רוצה למעוד, לא בגלל מה שכתוב ומה שלא כתוב, הוא רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא בצוותא, לכן מחפש תמיד זה, מחפש את החומרה, מחפש את דבר השם. אז בסופו של דבר הוא כזה מדבק רוחה ברוחה, שאז הוא יכול, הוא חש את כל נשמות ישראל, כל אחד ואחד, גדולים וקטנים. גם אצל הגמורים היה לו שיח טוב, גם אצל הפשוטי העם היה לו שיח טוב. הוא פשוט חי את נשמות ישראל. זו מדרגה גבוהה מאוד של הצדיקים שהם ישקנים, ישיקות פיו. הוא תמיד היה אומר, זה היה בדור שלנו, כשהוא מדבר על מדרגה כזאת, על הבבא סאלי, על הרבנים אחרים, הוא אומר, זה היה בדור שלנו, הוא תמיד רצה לומר שלא לספר סיפורים שזה הם ואנחנו לא. כשהרב היה אומר, זה בדור שלנו, הוא התכוון שזה שייך לנו. אני מתכוון גם על עצמו. תדעו לכם, זה שייך בדור שלנו. ככה הוא אמר, לא יודע כמה זה שייך. אם הוא אמר, כנראה ש...